החיים מעל הכל, ולכן אסור למות. כך פתח את דבריו ראש הוועדה לחוק החולה שחייב לחיות. בקואליציה הנוכחית נוצר מצב מוזר. 90% מתוך הנבחרים הצביעו עבור הקמת הוועדה שתשים על השולחן, בפעם הראשונה מאז קום המדינה, את הערך העליון ביותר, ערך החיים.
שלום לכולם, שלום לכל המאזינים וכל המאזינות. אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל פרק אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר לאחרונה. היום נמצא איתי מחבר הספר לנשום לנצח, דוקטור רותם ויצמן. היי רותם.
שלום, שלום.
מה העניינים?
בסדר גמור.
בעצם ממש היום קיבלת את הספרים.
נכון.
נכון? ממש שנייה לפני שהתחלנו להקליט.
נכון, נכון.
זה בשעה טובה.
תודה.
אז אני קצת אספר עליך, שהמאזינים ככה יוכלו טיפה טיפה להבין במי מדובר. אז אתה בעצם הוצאת עכשיו את הספר לנשום לנצח. זה הספר השני שאתה מוציא לאור, עוד מעט נדבר על זה. אתה מומחה באתיקה רפואית ובאתיקה קלינית, וספציפית בנושא סוף החיים, ומרצה באקדמיה בתחומי המנהל הרפואי ורב תרבותיות. אתה נשוי ואב לשתי בנות, נכון? רום ו...
מור.
הספר הזה הוא בעצם רומן. הספר הראשון שהוצאת נקרא 50 דילמות באתיקה רפואית, והוא עוסק יותר בצד התיאורטי של כל זה. אז אתה יודע מה, רגע לפני שאנחנו ממש מדברים על הספר, לנשום לנצח, אני רוצה שתגיד לי איך הגעת בכלל להתעסק בכל הנושא הזה של אתיקה רפואית.
אני כבר קרוב לשני עשורים מתעסק בתחום הבריאות, הרוב כמתנדב חובש ונהג אמבולנס, וכחלק מזה יצא לי להתקל בכל מיני אירועים יותר קשים, פחות קשים, אבל שגרמו לי כל פעם לחשוב, בעיקר כשיצא לי להגיע לאירועים בהם אנשים התאבדו או רצו להתאבד, או לאנשים מבוגרים, ואחר כך גם כשעבדתי בקופת חולים. אז גם לחשוב בכלל איך אנחנו עוזרים לאותם אנשים מבוגרים, או שסובלים, או שאנחנו סתם מחזיקים אותם חיים, בלי שום אפשרות לעצור את זה. ושני אירועים, כשאחד מהם היה באמת התאבדות של מישהו שסבל המון שנים. ואירוע נוסף, פטירה של מישהי שהכרתי שהיא הייתה צלולה עד הסוף, אבל זה ראה מין הבדל בין לחיות יותר שנים, אבל לחיות אותם בסבל, וכשאתה לא רוצה לחיות עד שאתה מגיע למצב שאתה לוקח את החיים, לבין לחיות טוב וכשנפטרים באמצע טיול. ואז עלתה לי על השאלה, איפה אנחנו, מה אנחנו כחברה בכלל יכולים לעשות כדי לעזור לאותם אנשים? באותם אנשים הכוונה היא לכאלו שסובלים במשך שנים רבות, האם אנחנו מכריחים אותם לסבול? או אנחנו אומרים, אוקיי, החיים אלו, פרוטו, הם אומרים, החיים אלו כבר חיים שלא שווה להם לחיות, ואם הם מחליטים את זה, אז האם אנחנו יכולים לעזור להם או לא? ומשם התגלגלתי לזה. אז את הלימודים שלי התחלתי בביולוגיה, והמשכתי אחר כך בפילוסופיה, וככה התעסקתי יותר ויותר בתחום של אתיקה רפואית, וספציפית בתחום של עמותות החסד.
ואתה גם התנדבת בעמותת לילך, נכון?
נכון, עדיין. שבעצם המטרה שלה גם כן היא להעלות את המודעות לכל הנושא של חתימה על הנחיות מקדימות, שזה חוק החולה הנוטה למות, להגיד, אוקיי, אדם, לא, כרגע, לפי החוק בישראל, יכול לסרב לקבל טיפול רפואי לפני שהוא מתחיל לקבל אותו במקרים מסוימים.
כשהוא עוד צלול.
כשהוא עוד צלול, אם יש עוד חצי שנה, אם לא חושבים שהוא יחיה יותר מחצי שנה, עדיין יש הגבלות מסוימות. אבל הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לסבול עוד הרבה זמן. או גם אם יש לי את החצי שנה הזאת, אני לא רוצה לעבור אותה בסבל.
אז מה זה אומר למשל באופן פרקטי?
באופן פרקטי, אנשים שיכול להיות סובלים מסרטן, שיש להם לא נכויות, כי זה חייב להיות מחלה סופנית, אבל דוגמה, סרטן זה מה שאנחנו יודעים הכי טוב, גם היו מקרים לאחרונה, שאתה חולת סרטן, שבעצם עשו לה סדציה פליאטיבית, סוג של הרדמה, כי אמרה, די, היא לא מוכנה יותר לסבול.
פה בארץ.
פה בארץ. גם בית המשפט קבע כמה פעמים, שאחרון היה חולה ALS, ממה שאני זוכר, שהוא היה יכול לחיות עוד הרבה שנים, אבל גם כן, במקרה שלו, שהחיים שלו כבר לא שווים.
ואז גם
אפשרו לנתק אותו מהמכשירים. זה חריג, זה לא קורה הרבה, אבל בעצם זה, פה זה נע קו בין איכות החיים לאריכות ימים. כלומר, האם מוכנים לנצל כל רגע, או לחיות כל רגע גם לסבול בזה, או להגיד, אוקיי, זה כבר לא שווה את הסבל.
כן.
אז הרעיון באמת שלי לך, זה גם שאדם יוכל להגיד, רגע, פה יש לי את השליטה שלי על איך אני רוצה למות אם אני בעצם עומד בקריטריונים של החוק, וגם לעודד להכין את המשפחה למה שיקרה. כי בסופו של דבר זה יקרה לכולנו. אין אחד שזה לא יקרה לו.
אין אחד שיחיה לנצח.
כן, אנחנו...
לפחות כרגע.
כן, אנחנו רוצים לחשוב שזה לא יקרה לנו, שאנחנו נחיה לנצח, שתמיד נהיה צעירים, בריאים, חתיכים, או לא משנה מה, אבל עובדתית זה לא קורה.
כן, נכון.
אז כן, לדעת להתמודד עם זה, לדעת שגם את הסוף אנחנו יכולים להחליט איך אנחנו רוצים.
אוקיי, ויש אפשרויות בישראל, אתה אומר.
יש אפשרות אחת, לפי חוק החולה הנוטה למות.
כן.
יש אנשים שסבלו, ו... היו מקרים שטסו לשוויץ.
נכון.
להמתת חסד, והיו מקרים שפשוט ביקשו מקרוב משפחה שלהם שירה בהם. גם זה קרה בארץ.
וואו.
או שהם ברו בעצמם, כן. חלק מהמקרים היו בחדשות, חלק לא. אבל...
רגע, איזה מקרים, נגיד מי שבוחר לטוס לשוויץ ולעבור שם המתת חסד, למה בארץ לא... זאת אומרת, זה מישהו שלא הספיק לחתום בזמן על ה...
לא. היה את שדרן הרדיו לפני הרבה שנים, עדי תלמור. הוא סבל מסרטן הריאות, והוא היה יכול לראות עוד מספר רב של חודשים, ככל הנראה. ומה שהוא אמר, הוא רוצה לסיים את החיים שלו, ולא להמשיך לסבול. בגלל שהיו יותר מחצי שנה, כי לא יכלו לתת אותה חצי שנה, אז אמרו, רגע, אנחנו לא רוצים לסבול, אנחנו... הטיפולים יכול להיות יזיקו, כל אחד והשיקולים שלו, אבל תשים לשוויץ ברגע שיש את היותר מחצי שנה. היה לפני שנה את השדרנית שמירה הימבר, ושהיא עשתה סדציה פליאטיבית, שזה כן החוק התיר פה בארץ, שהיא גם כן הייתה חולת סרטן, ראתה שהיא לא רוצה לסבול עוד שנים, וביקשה סדציה פליאטיבית, שבמקרה הזה החוק מתיר.
אתה יכול להגיד מה זה סדציה פליאטיבית?
זה כשנותנים מורפיום כדי להקל את הכאב, מעבר לזה זה יכול לגרום, מעבר למנה מסוימת, זה יכול לגרום בעצם לאדם למות.
אז זה לא ודאי.
זה לא ודאי, זה מה שנקרא דוקטורינת כפל התוצאות, כי אתה נותן את זה כדי להקל על הכאב של האדם, אבל התוצאה הידועה ובלתי רצויה שזה יהרוג אותו.
בלתי רצויה או רצויה?
אנחנו אומרים שזה בלתי רצוי, כי בחוק אנחנו לא יכולים להגיד אם זה רצוי או לא. לא יכולים להגיד שזה רצוי.
כן.
אז זה בלתי רצוי. ובמקרה של סדציה פליאטיבית, בגלל שאדם סובל מכאבים, אמורים להקל על הכאבים, ואחרי כמה ימים להעיר אותו, לראות אם זה עזר או לא עזר, לא בכך שיעירו אחרי כמה ימים.
אוקיי. אז בעצם... בספר, בוא תתאר לי את ה... בוא תספר לי בספר, את הסיפור מסגרת, ובעצם זה סיפורים קצרים, נכון?
אז הסיפור מסגרת הוא בעצם בתקופה שבה הקואליציה החליטה, כדי להחזיק קואליציה בממשלה, להעביר חוק שנקרא חוק החולה חייב לחיות. וגם לחוק הזה היו מתנגדים כמו לכל חוק, גם לא יש מתנגדים.
לא ציפיתי שלו.
אבל החוק הזה בעצם זה היה הדבר היחיד שמפלגות מכל המפה הפוליטית יכלו להסכים. הרי מי לא רוצה שאדם יחיה, או מי לא רוצה שיחיו לנצח. אז זו התקופה שבה הסיפור קורה. הסיפור עצמו בעצם הוא סוג של חוויות שעובר רופא והמטופלים שהוא פוגש אותם במהלך עבודתו. כשכל סיפור זה סיפור קצר על חולה ספציפית או אירוע ספציפי שהרופא חווה. בעצם כל מיני אירועים שגורמים לו לחשוב, האם החוק שנחקק הוא באמת חוק שמטיב איתנו או שלא מטיב איתנו. כי זה שאדם חי 100, 200, 300 שנה, האם הוא באמת חי או לא? האם להחזיק אותו חי את כמות השנים האלו, זה טוב לנו, זה טוב לו או לא?
והוא חי 100, 200, 300 שנה, איך? זאת אומרת, כי הרפואה מאוד התקדמה כבר בתקופה הזאת שהספר מדבר עליה?
זה לא בהכרח שהרפואה התקדמה, אלא משתמשים באמצעים שחלקם נמצאים גם היום.
כמו מה?
מכונות הנשמה, ניתוחים שונים, כדי להחזיק את האדם כמה שיותר חי. כלומר, זה משהו שהוא סוג של, אפשר להגיד מדע בדיוני, אבל זה לא חייב להיות בעתיד הרחוק. זה יכול להיות נושאים של השתלת איברים, של הדפסת איברים שכבר יש היום. יכול להיות תרומות איברים. יכול להיות גם לחבר אדם למכונת הנשמה שתחזיק אותו כמה שיותר.
אבל כל אלה יש, ואת הרוב יש גם הרבה זמן. זאת אומרת, הדפסת איברים אולי זה קצת יותר חדש, אבל נכון. את כל השאר יש, ובכל זאת אנשים לא חיים עד גיל 200-300.
לא חיים עד גיל 200-300, כי כרגע אנחנו לא מחזיקים את כולם בין היתר חיים, או שיש גם כאלו שנפטרים בבית, ואין אפשרות. אבל השאלה היא, וזה מה שהספר מעלה, מה יקרה אם החוק יחייב להחזיק את האדם, לחיות לנצח?
אוקיי.
כרגע החוק לא מחייב. החוק אומר, אם אתה נמצא בבית חולים, צריכים לתת סיוע שלעזור לאדם להחלים. החוק לא אומר, גם אם אתה לא רוצה, אנחנו עכשיו נכריח אותך לחיות. גם יש פה צעד כלכלי, כי ברגע שהחוק אומר, אנחנו ניתן לך לחיות, אנחנו מחייבים אותך לחיות לנצח, יכול להיות שחברות התרופות יפתחו יותר תרופות, שיעריכו את החיים, ופחות שישפרו את איכות החיים.
אוקיי. ובעצם, אתה יכול לתת דוגמה לאיזה סיפור שניים מהספר, מקרים שהרופא פוגש? אמרת לי גם מקודם שהוא פוגש בעצם גם את הצדדים הפחות יפים של הדבר הזה, וגם את היותר יפים.
דבר אחד שהוא פוגש, זה אדם ברגע שיהיו הדפסות של איברים, שרוצה להחליף את כל האיברים בגוף שלו.
את הכל.
את הכל.
וואו.
מתחיל.
הוא בעצמו רוצה.
הוא בעצמו רוצה, כי הוא מפחד למות, הוא מפחד שיפגעו לו, שאיכות החיים שלו תיפגע. אז הוא אומר, ברגע שאיבר כלשהו מתחיל לפקשש, ישר להחליף אותו. עכשיו, ברגע שהחקיקה מחייבת, סבבה, זה יגיע בשלב כזה או אחר, אדם לא לעשות את זה עכשיו, ולא לדחות את זה. אז יש החלפת איברים. יכול להיות הצפיפות בבתי אבות, כי יש גם גבול לכמה אפשר אנשים שהם כבר לא במצב טוב, אבל עדיין מחזיקים אותם חיים, לא נמצאים בבית, איפה הם יהיו? יהיו בבתי אבות, מחסור בכוח אדם, וראינו גם בקורונה, בעקבות הצפיפות, היו נדבקים בבתי אבות, אז שם עוד יותר, זה בעיה עוד יותר גדולה. יכול להיות גם את הנושא של הפינויים באמבולנס, אנשים שחוזרים במשך עשרות שנים, כי אין להם שום יכולת לדאוג לתנאים הבסיסיים ביותר שלהם, אבל מחזיקים אותם כל פעם עם תרופות חיים, מוצאים אותם בבית החולים, והם חוזרים לבית החולים, מוצאים וחוזרים.
פשוט מבלים בבית החולים.
כן, זה לא שהיום זה לא קורה.
כן.
זה קורה, אבל שם זה כבר נעשה ליותר סוג של מגפה. כי יש השפעות להחזיק אנשים חיים. מצד שני, גם יכול להיות שזה יהיה דבר טוב, שפתאום מפגשים משפחתיים, רואים 3, 4, 5 דורות, שומעים יותר סיפורים, ההיסטוריה עדיין חיה.
נכון, נכון.
יש לזה גם דברים טובים, אבל השאלה היא איך.
כן.
וגם הדבר שעוד יכול להיות, זה ברגע שכבר מחייבים אנשים לחיות, אז אנשים נמאס להם, אז מחליטים לקחת את החיים לבד. ואז יש גם מגפות של התאבדויות.
ובעצם אני מניחה, גם קצת דיברנו על זה קודם, שאתה כן מדבר באיזשהו מובן על מה שקורה היום במדינה. ואתה כאילו אומר שבספר זה הלך כבר צעד אחד יותר מדי, אבל השאלה אם אתה חושב שאנחנו קרובים לזה גם פה.
זה הלך צעד אחד מעבר, אני לא חושב שאנחנו קרובים, אבל אני גם לא חושב שאנחנו רחוקים מזה כל כך.
אוקיי.
כלומר, אנחנו רואים, ברגע שרוצים לעשות חקיקה בצורה כזו או אחרת, שמעדיפה ערכים מסוימים, זה עניין של זמן עד שזה יגיע גם לערך הזה, או לערך אחר, כי בכל מקרה שאנחנו, כשיש לנו דילמה ויש לנו התנגשות בין ערכים, אז משהו צריך, על משהו צריך לוותר.
כן. אז מה אתה מציע בעצם?
דרך האמצע. אין נכון או לא נכון.
כן.
אבל גם לא חושב שהאתיקה הרפואית בעצם באה ואומרת מה נכון או לא נכון. היא בעצם נותנת את האפשרות של האדם לבחור בעצמו. לראות בעצמו מה מתאים לו ומה לא מתאים לו. אני לא בטוח שהממשלה צריכה להיכנס בכלל לדברים האלו.
זאת אומרת שהבן אדם אמור להחליט על עצמו. אז גם בן אדם באמת שנגיד מישהו שניסה להתאבד ולא הצליח. אתה בעד לתת טיפול רפואי, לא לתת?
זה נושא מאוד מורכב, כי מי שניסה ולא הצליח, יכול להיות שהוא גם רוצה תשומת לב. זה לא אומר שהוא לא צריך לתת לו סיוע, אבל גם צריך... בסופו של דבר, לתת לו לעשות את הבחירות שלו, כי אם הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים, אז צריך להגיד, אוקיי, יכול להיות שבאמת יש פה קושי מסוים.
כן.
ודברים כאלו גם קרו בארץ, אפילו לאחרונה.
מה?
שאדם שניסה להתאבד, לא הצליח, חייבו אותו לקבל טיפול רפואי, הוא אמר, תקשיבו, אבל אני ככה או ככה אתאבד.
כן, אני, כן. כן.
זה...
ואז מה?
זה קרה רק לאחרונה יחסית, אז כרגע לא ידוע לי שהוא יתאבד, אבל זו שאלה. זו שאלה, אם אדם נסה להתאבד 3-4 פעמים, מה הגבול שאנחנו גם מוכנים לעזור לו? כי יש פה גם שאלות של השקעה של כסף, של כוח אדם. בסופו של דבר גם אדם שמנסה להתאבד, לוקח משאבים ממי שלא רוצה.
כן.
להתאבד, מי שרוצה לחיות.
כן.
זה אין פה פעם ספת נכון או לא נכון, אבל יש פה הרבה שאלות שואלות, ואנחנו נצטרך להתמודד איתן יותר ויותר כחברה.
אתה חושב שיש גם קשר בין כל מה שאתה מדבר עליו, בהקשר של סוף החיים לתחילת החיים, אפילו לפני, נגיד, ועדות של הפסקת הריון, כי העולם הולך למקום בעיניי לא טוב. נגיד מה שהיה בארצות הברית לפני שנה, משהו כזה, נכון.
בארצות הברית, גם פולין.
גם פולין?
גם בפולין אסור לעשות הפלות.
וגם בארץ, כאילו אישה חייבת לעבור ועדה, וכעיקרון, אם היא אישה נשואה, אז אני הבנתי שלא מאשרים הפלה.
אני יודע, מה שאני יודע, אם אני לא טועה. בחלק נכבד מהמקרים מאשרים, נכון שצריך לעבור ועדה,
כאילו זה משהו חריג, כעיקרון.
נכון שיש חשים שאומרות למה צריכים להיכנס להן לרחם בכלל, יש כל מיני עמדות, אבל בארץ עוד יחסית, למרות הוועדה, כן האפשרות קיימת. אבל כן, זה גם שאלה, האם ילד שחייו לא יהיו חיים, יכול להיות בעיות מוחיות שיודעים כבר שיש, כל מיני...
לא, שם אני חושבת שמאשרים הפלות, לא?
יש אבל מקומות שהם לא רוצים לעשות הפלה גם כן.
כן.
גם כאלו שלא רוצים, וגם כן. גם בנושא של האישור, שמאשרים או לא מאשרים, אותו דבר צריכה להיות החלטה של ההורים לפני זה. אז יש הורים שגם בעיות מוחיות לא רוצים לעשות הפלה.
אבל השאלה אם אתה מכריח אותם.
השאלה אם אתה מכריח או לא, ואם אתה לא מכריח, האם אתה מוכן בכלל להשקיע אחר כך בטיפול? אפשר להגיד שבסוף החיים, לפחות האדם תרם לחברה, כשמדובר בילד, לא בהכרח, יכול להיות שהחברה רק תוציא עליו עוד ועוד כסף. הדברים קשורים, כי סוף החיים זה לא רק בסוף החיים, זה גם יכול להיות בתחילת החיים.
כן.
היה לפני 30 שנה על ילדה עם טייזקס, שאמרו היא סובלת, ורצו להעמיד אותה בסוף לפני שהיה פסק דין, היא כבר נפטרה. אבל ההורים אמרו, אין לנו את היכולת, אין את הרצון להחזיק אותה חיה.
אז, אז האמת שזה, אתה מעלה פה משהו שאפילו לא חשבתי עליו, שסוף החיים לא חייב להיות בגילי 80, 90, זה יכול להיות גם בגיל 10.
נכון.
ואז השאלה, מה קורה נגיד היום בארץ במקרים כאלה שמחלות סופניות גם בילדים או אנשים צעירים, יש איזשהו הבדל?
החקיקה הזו אותה חקיקה לכולם.
אבל העניין הוא שילד לא יכול לקבל החלטה
על עצמו. ההורים שלו צריכים לקבל החלטה.
כן.
כשיש לו, אם יש לו עד חצי שנה לחיות.
כאילו הערכה של רופאים, זה אף פעם לא...
אצל ילד זה יותר קשה, כי ההורה צריך לקבל החלטה, ואיזה הורה יקבל החלטה שהוא לא רוצה שהילד שלו יחיה.
כן, כן.
זה גם בתנך, אחד האנשים הכי גרועים היו כשהילד נפטר לפני ההורה.
כן. ופה צריך לקבל את ההחלטה בעצמו.
נכון.
זה הרבה דילמות מוסריות מעלה הנושא הזה.
נכון, והדברים האלו רק יעלו יותר ויותר, כי אנחנו מעריכים יותר שנים.
נכון.
אבל איכות החיים נפגעת.
נכון. האמת שיובל נוח הררי, אני חושבת שבספר שלו, ההיסטוריה של המחר, אז הוא... מעלה שם את העניין הזה שיום יבוא ואנשים פשוט לא יפסיקו למות. זאת אומרת שהרפואה כל כך הולכת לשם, המדע כל כך הולך לשם, כאילו בסוף, כאילו יש פתרון לכל דבר, יש תרופה לכל מחלה, אז לא תהיה איך אנשים ימותו. אתה מבין?
נכון.
וזו סיטואציה שהיא קצת, קצת מוזר לחשוב על זה.
זו סיטואציה שהיא מוזר לחשוב. כנראה זה לא עד כדי כך רחוק. יכול להיות שאולי אפילו יש כאלו שנולדו כבר ויוכלו לראות את זה.
כן. או לא יודעת אם לחיות לנצח, אבל לחיות עד גיל 150, 200.
יש אלו לא דברים שהם עד כדי כך חזויים, אבל השאלה היא בסופו של דבר, איך הם יחיו? האם יחיו טוב או לא טוב?
נכון.
מה העלות של זה תהיה? כי להחזיק מישהו עד 150 מחובר ל... מכונת הנשמה, זה לא באמת חיים.
כן.
או כשהוא לא יוצא במשך 50 שנה מהבית, זה לא באמת חיים.
מסכימה.
ועם כל הקושי הזה, גם יש את המחקרים שהראו, שבבתי החולים, פחות ופחות נכנסים לאנשים שהם בסוף החיים לחדר.
אה, באמת?
כן. כלומר, שאפילו צוות הרפואה, קשה להם להיכנס למי שלקראת סוף החיים.
וואו.
כלומר, אתה, בסופו של דבר, תשאיר אדם חי, שנים, סובל, מי יהיה איתו?
כן, נכון.
כי גם לילדים שלו, גם אם כבר פנסיונרים, גם להם יש חיים של עצמם. וגם אם הנכדים שלו יהיו פנסיונרים, הוא יהיה בן 150, הילדים שלו בני 120, והנכדים שלו בני 100.
כן.
אז גם להם יש חיים בסופו של דבר. כן. או שהנינים יצטרכו לדאוג לכולם.
נכון, זה כאילו ייפול על אוכלוסייה, על הדור הצעיר, צעיר נכון. צעיר.
וזה כשעוד לא מדברים על הביטוח הלאומי בארץ, איך שזה יהיה.
כן, ומה יהיה עם הפנסיה, נכון. וזה שגם ככה אומרים שבגלל שאנשים מעריכים ימים היום, אז יש הרבה יותר נטל על...
על הצעירים.
כן.
לא בגלל על הצעירים,
על האנשים שעובדים בעצם.
גילי 20 עד 60.
עד 60, כן.
נכון.
בוא נדבר רגע על הספר, ספר קצת על התהליך של הכתיבה ומאיפה הבאת את ההשראה, את הרעיונות לסיפורים שמופיעים בו.
הסיפור, התהליך הכתיבה לקח כמה תקופה יפה, אבל כל פעם זה סוג של דילמה שעלתה בעקבות חוויות שהיו לי, דברים שראיתי, גם מה שהחוויות היו אחרי הקורונה, של הצפיפות שהייתה, והחשש שזה יקרה פעם נוספת אם תהיה עוד ועוד צפיפות, וזה שבקורונה רצו לחבר כל אחד למכונת הנשמה או לאקמו, אז עצם זה שיעשו את זה לא רק בעקבות הקורונה, אלא גם לאנשים בכלל.
כן. כבר הספקתי לשכוח את הדבר הזה באמת. שהייתה צפיפות משוגעת בבתי חולים.
נכון.
משוגעת, כי הייתה קריסה בתקופה הזאת.
עד המגפה הבאה.
כן, כן. אז בעצם הבאת את הרעיונות לסיפורים מהתקופה הזאת, ממפגשים בעבודה, בהתנדבות.
זה התחיל משם, משיחות שהיו, מדברים שראיתי, כן, זה התחיל משם, וזה התגלגל. זה היה נדבך ועוד נדבך ועוד נדבך, עד שיצא ספר.
כן. ואמרת לי מקודם, זה בעצם הספר השני, ואמרת שאולי גם תוציא ספר שלישי? זה משהו שאתה חושב עליו?
כן,
נראה. כן?
כן.
אתה חושב על אותו נושא?
כן, אני מאמין שבצורה כזו או אחרת על אותו נושא. אני זוכר שכשעשיתי את הדוקטורט, אז אמרו לי לכתוב על משהו שבוער בך. וברגע שאתה כותב על משהו שבוער בך, הרבה יותר קל, הרבה יותר פשוט.
נכון.
אני חושב שזה נושא שבוער בי, ואתה רואה את זה יותר ויותר. אז כן, אז התקופה של הקורונה העלתה יותר את הדילמות האתיות. לא היה כמעט שיח ציבורי בהקשר הזה, בתחום של אתיקה רפואית. ואני בעצם בחרתי להוציא את זה, גם את הספר הזה וגם את הספר הראשון, שהוא יצא בזמן הקורונה גם כן, בעקבות הדילמות שהיו שם. וכדי להנגיש את זה יותר לציבור הרחב, וכן כדי להעלות מודעות שיש לנו בחירות מסוימות בתחום הבריאות, ושיש להן השלכות, יכול להיות עלינו, יכול להיות על חברים שלנו, יכול להיות על הקרובים שלנו, ויכול להיות גם מבחינה של מדיניות, ולאן אנחנו רואים את עצמנו הולכים בהקשר הזה.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני זה ההרגשה לפעמים שאנחנו חיים וחיים, אבל האם אנחנו באמת חיים? אנחנו רק עוברים את היום.
בלי קשר לי אם אנחנו חולים או לא. כן. אם אני ככה מנסה, כן.
אחד הדברים שמאוד אהבתי בלימודים שלי של פילוסופיה, זה שהיה לנו קורס שהמרצה אמר שברגע, שיש פילוסוף כלשהו, פילוסוף גרמני, שאמר ברגע שאתה יודע שאתה הולך למות, זה הופך את החיים שלך ליותר בעלי משמעות. כי אתה יודע שיש לזה סוף, וברגע שאתה יודע שיש לזה סוף, אתם באמת תנסה לחיות.
כמו שכולנו יודעים שיש סוף.
אנחנו לא מקבלים את זה.
נכון, אנחנו ממש בהדחקה של זה. ממש, כאילו בתרבות שלנו, בתרבות המערבית.
נכון, ממש בתרבות המערבית, אנחנו בהדחקה, לראות כל מנסים להוציא החוצה את מה שנראה לנו, שמתים, את החולים, העיקר לא להזכיר לנו, שאנחנו יכולים למות.
נכון.
אז פה זה גם כן, סוג של לשים מראה מול הפנים, שאוקיי, שגם אם אני לא אמות, איך, מה יהיה?
נכון. אתה יודע, מה שאתה אומר, מזכיר לי, הייתי במקסיקו לפני חודשיים, ויש שם את יום המתים. אתה מכיר את זה?
כן, ששם בעצם חוגגים גם את המוות.
בדיוק, בדיוק, וזה מין, בדיוק, זה חגיגה של המוות, זה לא דומה ללוויה או לשבעה, זה ממש משהו שהוא שמח, כי זה חג.
נכון, כי בתרבות המערבית בעצם אתה מת, זהו.
כן.
יש תרבויות מסוימות שהמוות זה שלב אחד של החיים מבין השלבים השונים שהוא עובר. גם באפריקה, יש שם שבטים שאדם שמת הוא לא מפסיק להתקיים. אלא הוא חי בתוך הילדים שלו, בתוך המשפחה שלו, ואת כל הצ'יפים למיניהם מתייעצים עם המתים.
נכון.
פה זה, גם אם זה קיים, זה אדם שכנראה יחשבו שהוא לא בריא נפשית.
כן.
נכון. אז במובן מסוים, פה המוות זה בעצם זהו, נגמר. ואם זהו ונגמר, למה שנרצה שזה יהיה?
נכון.
נסים להדחיק את זה, למה שנדבר על זה. למרות שפעם נוספת אין שום הסבר רציונלי לזה, כי אנחנו יודעים שזה יקרה.
אם יש דבר ודאי בחיים האלה, זה שהם יסתיימו, כן. באמת, אם יש דבר, כל השאר בעיניי, אין ודאות בשום דבר חוץ מזה. ואני מסכימה איתך, זה מצחיק בעיניי שדווקא את זה אנחנו מדחיקים. אבל אני חושבת שאם היינו מתעסקים בזה יותר מדי, אז לא היינו מצליחים לתפקד. כאילו יש בזה איזשהו תפקיד. בהדחקה הזאת, יש בזה איזשהו משהו בריא, במידה מסוימת, בעיניי.
נכון, יש משהו שעוזר לנו לעבור את היום-יום,
כן.
ולא לפחד מהמוות כל הזמן.
בדיוק.
אבל השאלה היא, וזו כבר שאלה יותר אנתרופולוגית, מתי זה התחיל בכלל? מתי התחיל כל החשש, כל ההדחקה? עד כמה זה עוזר? עכשיו אנחנו חיים במרוץ נגד הזמן, להספיק, להספיק, להספיק.
כן.
יכול להיות שאם גם היינו לוקחים את הדברים יותר לאט ויותר ברוגע, אז גם איכות החיים הייתה משתפרת, וגם היינו מצליחים ליהנות ממה שיש, ולא רק להספיק, להספיק ולהספיק.
כן, נכון. וגם אמרת מקודם שבאמת רואים שאנשים שיודעים שהם הולכים למות, אני מניחה שאתה מתכוון שהמוות מתקרב, אז כי כולנו יודעים שאנחנו הולכים למות, אז החיים שלהם משתנים. כי פתאום אתה מקבל הערכה מחודשת.
נכון. יש תמונה שאני לא אשכח אותה, שראיתי אותה פעם אחת באינטרנט, של מרוץ. ואתה רואה שם את כל האנשים מצלמים, חוץ מאישה אחת מבוגרת שמסתכלת במרוץ. אני לא יודע אם מרוץ או משהו, זה נראה פשוט כמו מרוץ. ואז המשפט שאומר, אז מתוך הקהל הזה רק אישה אחת באמת חיה.
כן. נכון. בכלל, אתה מדבר פה על העניין של להיות ברגע. שאנחנו פשוט לא ברגע. ואז הרגע חולף. אז כאילו, האם חיינו אותו או לא?
נכון, כי אנחנו יודעים שזה יסתיים בסופו של דבר. השאלה היא מה אנחנו עושים זה מהרגע שנולדנו, עד הרגע שזה מסתיים.
כן, נכון.
אנחנו יכולים לצבור תעודות על ימין ועל שמאל, אבל מה יהיה עם זה אחר כך? אנחנו יכולים להגיע לתפקידים מאוד גבוהים במקומות עבודה, אבל יום אחרי שנלך, זה כבר לא ישנה להרבה.
כן.
יגיע מישהו אחרינו והוא ישנה את כל מה שעשינו.
כן.
השאלה היא מה עשינו, אילו חוויות היו לנו, איפה באמת היינו, ולא רק, יש את ה-fear of missing out, לא רק שנחשוב כי כולם מצלמים, אז הנה גם אני צריך לצלם, או כי כולם מראים כמה טוב להם וכיף להם באינטרנט, אז מה, אם לי לא טוב ואני לא מראה את זה,
כן.
אז אני לא חי, לא, זה לא בכך החיים.
כן, נכון. אתה, יש לך מחשבה על עצמך? אם זה בסדר שאני שואלת איך אתה היית רוצה, אני אשאל את זה אחרת.
איך אני הייתי רוצה למות בבית, מוקף במשפחה.
אוקיי. ואתה יכול, זאת אומרת, גם אנשים צעירים כמונו יכולים לחתום על...
אפשר לחתום, אבל זה תקף רק לחמש שנים. יש גם כאלו שיגידו שמה, אדם צעיר כל כך שיחתום על טופס... שיאפשר לא לתת לו טיפול רפואי, או שלא יקבל טיפול רפואי, שזה סוג של מזל רע.
כן?
אמרו את זה גם עם כרטיס אדי לתרומת איברים.
וואלה.
שאדם צעיר חותם, אני חתום על זה מאז שיש לי רישיון נהיגה. אז שמה, חתמת על זה, אז רק אתה מעודד את זה, או אתה מזמן את זה שיקרה לך משהו. אי אפשר לדעת מה יקרה.
כן.
מצד שני, זה לא רק לחתום, זה גם לדבר עם המשפחה, מעבר לזה, באמת לחשוף את הדברים ולהגיד, אוקיי, יש את הדברים, זה הרצון, שידעו.
כן.
וגם סוג של להכין את המשפחה.
כן. וטפו טפו, בואו נקווה שיש עוד זמן.
כן.
במקרה שלנו. אנחנו מגיעים לסוף הרעיון. ולפני שנסיים, אני אשאל אותך שאלה שאני שואלת את כל הסופרים, לסיום. טיפ לסופרים מתחילים.
לכתוב על משהו שבוער לך, בך. כי בסוף זה הופך להיות חלק ממך. ואתה חי את הכתיבה.
מהמם. איפה אפשר לקנות את הספר?
אפשר באינטרנט, אם זה בחנות של ספרי ניב, באתרים מקוונים, אבל בעיקר זה באינטרנט.
Okay.
באינטרנט או עוד דרכי, מי שמחפש רותם ויצמן, יגיע גם אליי.
אוקיי, okay. אולי גם אפשר גם לתת את הטלפון שלך?
כן, okay. 0544-788-054.
מעולה, וגם לכתוב אותו בתור של הפרק.
Okay.
אז דוקטור רותם ויצמן, עם הספר לנשום לנצח, היה לי ממש מעניין, ממש, תודה רבה.
תודה לך.
ביי ביי.
נהי טוב. Thank you.